תמורת דף כ"ד, מתחילים בעזרת השם, השורה הראשונה, אמר רבי הושעיה, אדם ירא שמיים, מקפיד על קלה כבחמורה, הזדמן לו חלילה חטא, חילול שבת בשוגג, והוא היה חייב להביא קורבן חטאת לבית המקדש. כשהוא תפס את עצמו מה הוא עשה, והוא הבין שהוא צריך להביא קורבן חטאת, כל כך זה היה חשוב לו, כל כך הוא רצה להיות בטוח שהוא יקבל כפרה כמו שצריך, הוא הפריש שתי חטאות, כדי שאם אחת יקרה לה משהו, תאבד או לא יודע מה, יהיה לו לפחות את השנייה. אומר על זה רבי הושעיה, אמר רבי הושעיה, הפריש שתי חטאות לאחריות, שאם אחת תאבד, הוא יתכפר בחברתה. את מי הוא יבחר? מביניהם בשביל להתכפר בה, מתכפר באחת מהן. ומה יקרה עם השנייה? וחברתה רואה, הולכת למראה, קצת בחיק הטבע, עד שיהיה בה איזה מום, ואז יהיה אפשר לפדות אותה, והכסף ילך כמובן לנדבה. שואלת הגמרא, אליבא דמן, לפי איזה מבין שתי הדעות אמר רבי הושעיה את הדברים שלו? אילי מעליבא דרבנן, השתא, המפריש לאיבוד. אנחנו אומרים שלפי דעת רבנן, אחד שנאבדה הקורבן חטאת שהוא הפריש, ולכן הוא הלך והפריש חטאת אחרת. ובסוף הוא מצא את הראשונה. אם הוא היה מתכפר בחטאת האחרת שהוא הפריש, אז זאת שהוא מצא אותה אחר כך, אחרי שהיא נאבדה, הייתה הולכת למיטה, כדין חטאת שהתכפרו בעליה. אבל כשהוא מתכפר בזאת שנאבדה בעצמה, אם הוא מתעקש שהוא רוצה להתכפר דווקא בזאת שנאבדה, עכשיו כשהוא מצא אותה, הוא לא רוצה את החטאת שהוא הפריש מתי שהיא נאבדה, אלא רוצה אותה את העבודה בעצמה. אמרי רבנן, שמה קורה עם השנייה שהוא הפריש אחר כך, זאת שהיא לא עבודה, לאו כאיבוד דמי. הדין שלה זה לא כמו שאם היו מקריבים אותה, את החטאת שהפרישו אחרי שהראשונה נאבדה, שהיינו אומרים שהראשונה כשמוצאים אותה הולכת לאיבוד. לא, אותה אנחנו לא נשלח למיטה. הראשונה הייתה צריכה ללכת למיטה, אותה אנחנו לא נשלח למיטה. אלא אנחנו נשלח אותה לראות עד שיהיה במום, ואז בכסף אנחנו נקנה עולות נדבה. אדם שמפריש שתי בהמות לאחריות, ולא שעבדה אחת מהם ולכן הוא הפריש את השנייה, והתכפר בשנייה. מבעיה צריך לומר שהשנייה לא תמות? הרי כל שכן. אלא מה תאמר? שרבי יושעיה דיבר, אליבא דרבי שמעון. אבל גם לפי רבי שמעון זה לא מסתדר. האמר רבי שמעון, חמש חטאות מתות, אותם חמש חטאות שפירטנו במשנה בתחילת הפרק, אם זה העניין של ולד חטאת, תמורת חטאת, עברה שנתה, התכפרו בעליה, מתו בעליה. כל אלה מתות בכל מקרה. גם עם חטאת שהתכפרו בעליה, שכרגע אנחנו עוסקים בה. אז אם אדם הפריש שתי חטאות לאחריות והתכפר באחת מהם, השנייה גם כן הולכת למיטה, כי זה חטאת שהתכפרו בעליה. אלא אומרת הגמרא, דעתו של רבי הושעיה נאמרה, אליבא דרבי. ומה החידוש בדעתו של רבי? כי אמר רבי, שאם אדם מתכפר באחת, אז השנייה הולכת למיטה, מדובר דווקא כשהוא מפריש בעיבוד. כשהוא מפריש חטאת בעקבות זה שהחטאת הראשונה נאבדה. ואז כשהראשונה נמצאה היא הולכת למיטה. אבל אדם שהפריש שתי חטאות לאחריות והתכפר באחת מהם. לא, בזה רבי לא אומר שהשנייה תלך למיטה. אלא מה עושים עם השנייה? תראה עד שיהיה במום ואז יפדו אותה בכסף יקנו קורבנות עולת ציבור. שואלת הגמרא מהמשנה שלנו על רבי הושעיה. משנה אומרת נן, המפריש חטאת, אדם שהפריש קורבן חטאת, והרי היא בעלת מום. נמצא בסוף שבחטאת הזאת יש מום. מוכרה, לוקחים את החטאת הזאת למחירה, ומביא אחרת תחתיה. זה דעת הנקמה. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אם קרבה שנייה קודם שנשחטה ראשונה, אם אחרי שמכרו, את החטאת הזאת שהולכת למחירה הספיקו להקריב את השנייה, וזה שקנה את החטאת הראשונה לא הספיק עדיין לשחוט אותה. תמות. אז אומרים לו, יפה, תודה רבה ששילמת כסף, שקנית את החטאת, שעכשיו כבר הפרישו חטאת אחרת, אבל אתה לא יכול עכשיו לאכול את הבשר של החטאת הזאת, אתה לא יכול לשחוט אותה. למה? כי התכפרו בעליה באחר, שכבר כיפרו בעליה. כסל כדעתה, זה שהקשת הקושייה, עלה בדעתו לומר, דרבי אלעזר ברבי שמעון, כרבי סביר עלי. שדעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, זה בעקבות דבריו של רבי, שמחמיר, שאדם שמפריש חטאת בגלל שהחטאת שהוא הפריש הלכה לאיבוד, אז הדין של זאת שהפריש אחר כך זה כמו מה שהיה קורה אם הוא היה מקריב את זאת שהוא מפריש אחר כך, מה שהיה קורה לחטאת שהפריש בהתחלה, שהולכת למיטה בדרך כלל. לכן רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שאם זה שהפריש חטאת אחרת עכשיו התכפר בחטאת השנייה, אז הראשונה שהייתה בהתחלה בעלת מום, הולכת למיטה בביתו של הקונה. אבל רואים מכאן שגם במקרה שהחטאת הראשונה הייתה בעלת מום, בכל מצב שהוא אם האדם מתכפר בחטאת אחת, השנייה הולכת למיטה. ואפילו כשלא עבדה אחת מהם מאז שהוא הפריש את הראשונה, אלא מדובר שהוא הפריש בעלת מום, כמו שאנחנו מדברים במשנה. ואם כן, אנחנו נדמה את זה גם לאדם שהפריש באחריות נמי, כמו במקרה שדיבר רבי יושעיה. גם אז נאמר שאם הוא יתכפר באחת, אז השנייה תלך למיטה. אז קשה על רבי יושעיה, שרבי יושעיה אומר שהיא לא הולכת למיטה, אלא הולכת למראה. עונה הגמרא, לא, לא חייב להיות שרבי אלעזר ברבי שמעון סובר כמו דעתו של רבי. דילמה, רבי אלעזר ברבי שמעון, כאבו הסביר עלי. איך קראו לאביו של רבי אלעזר ברבי שמעון? שמעון בר יוחאי, דאמר שרבי שמעון סובר חמש חטאות מתות, לא משנה באיזה מצב, ואחד מהחמש חטאות זה חטאת שכיפרו בעליה באחרת. גם אם אדם הפריש שתי חטאות לאחריות, גם אז, אחרי שהוא הקריב אחת, אז השנייה מתה. אז אם כן, אותו דבר, גם אם הוא הפריש אחת בעלת מום, והתברר שהיא בעלת מום, ולכן הוא הפריש אחרת, אז בעלת המום, אפילו אם נמצאת ברשות הקונה, אחרי שהתכפר הבעלים באחרת, היא הולכת למיטה. שואלת הגמרא על דבריו של רבי יושעיה, שאדם שמפריש שתי חטאות לאחריות, והקריב אחת מהם, אז השנייה הולכת לראות, מהמשנה במסכת יומא, תנן, משנה מדברת שם על יום הכיפורים, כהן הגדול, שני השעירים, שעיר להשם, שעיר להזזל, כבר הפרישו אותם, כבר עשו גורל, ואחד עלה עליו להשם, השני עלה עליו להזזל, וזה שעלה עליו להזזל, אולי קיבל התקף לב או משהו, מת, לפני שהקריבו את השעיר להשם. אז מה הדין? מביאים שני שעירים אחרים מהשוק, בטח היו מכינים את זה מראש, עושים גורל חדש עליהם, זה שנפל עליו הגורל להזזל, מצוין, ילך להזזל באמת. זה שעל עליו הגורל להשם, מסתבך פה עכשיו, כי יש פה שניים להשם, יש פה גם מהזוג הקודם. אז מה עושים? אחד אנחנו מקריבים להשם, והשני, שולחים אותו לטבע, למראה, עד שיהיה בו מום, אז פודים אותו, ובכסף קונים קורבנות עולת נדבה. אבל הוא לא הולך למיטה. למה באמת לא? חטאת שהתכפרו באחר, התכפרו פה בשעיר השני להשם. הרי השעירים האלה הם שעירי חטאת. לפי שאין חטאת ציבור מתה. מדייק את הגמרא, ואם זה היה באותו מקרה, הד יחיד, מתה. ואמר רב, בעלי חיים אינן נדחין. קורבן שבחיים שלו היה דחוי קצת, זה לא אומר שהוא נשאר דחוי לתמיד. ולכן, אמנם השעיר להשם הראשון היה דחוי בזמן שהשעיר להזזל מת, אבל ברגע שהפרישו זוג חדש של שעירים, אז השעיר להשם חזר למצב שהוא עכשיו כבר ראוי להיות קורבן, ואפשר להקריב אותו בתור שעיר להשם. לכן, כשהוא מתכפר, כשהכהן בא להתכפר ולכפר על עם ישראל עם השעיר, איזה מבין שני השעירים הוא בוחר? בשני שבזוג ראשון מתכפר. הוא לוקח את השעיר להשם של הזוג הראשון. השני, מכיוון שהראשון היה לעזאזל. וגם בו היה יכול להתכפר. אפילו שזמן מועט היה דחוי כשלא היה לו את הבן זוג השעיר לעזאזל, הוא לא נדחה לעולם, בעלי חיים אינם נדחים. ואידך, מה עושים עם השעיר השני של הזוג השני, השעיר להשם השני? הזוג השני, הווה לי, כמו חטאת שהופרש לאחריות, ולא לאיבוד. כי הרי מהזוג הראשון, מי שמת, זה לא היה השעיר להשם, זה היה השעיר לעזאזל. ובעצם השעיר להשם של הזוג השני לא הופרש במקום זה שמת. אלא מה, היה פה שני שעירים להשם שהופרשו כמו לאחריות. וקטני, הסיבה שהולך לראות, לא בגלל שתמיד שאדם מפריש שני שעירים לאחריות והתכפר באחת אז השני הולך למראה, אלא מכיוון שזה ציבור ואין לך את הציבור מתה. אז אם כן רואים מהמשנה במסכת יומה, שדווקא בגלל שהחטאת היא חטאת ציבור, לכן השנייה לא הולכת למיטה, אבל די יחיד. אם זה היה קורבן חטאת יחיד, מתה. אפילו שזה דומה לשתי חטאות שהופרשו לאחריות, הרי רבי יושעיה אמר שהיא הולכת למראה. עונה הגמרא, רב לטעמי דאמר, מצווה בראשון. רב הולך לשיטתו שסובר, שתמיד אנחנו אומרים שהמצווה זה בראשון. זאת אומרת, למשל, אדם שהפריש בהמה לקורבן פסח, והקורבן נאבד, לכן הוא הפריש אחר לפסח. בסוף מצאו את הראשון, ועכשיו שניהם נמצאים לפנינו, ובעל הקורבן יכול לבחור האם לקחת את הקורבן פסח הראשון שנאבד ונמצא, או לקחת את הקורבן פסח שהוא הפריש בינתיים, כשהקורבן פסח הראשון היה עדיין אבוד. מה הוא יבחר? עדיף שיבחר את הראשון. יש מצווה דווקא בראשון. אז אם כן, גם כשיש לנו פה שני שעירים להשם, אחד של הזוג הראשון שהבן זוג שלו לעזאזל מת, ואחד של הזוג השני שהבן זוג שלו לעזאזל נשלח לעזאזל, את מה אנחנו נבחר? אנחנו לא נאמר שהשני נחשב שיש פה שני שעירים לאחריות, אלא השני הופרש בגלל שהראשון נאבד, כי אנחנו בכל מקרה נבחר בראשון, שהוא הרי בו אנחנו צריכים לבחור, והשני שהפרישו אותו לא הפרישו אותו להקריב, אלא רק בגלל שנאבד הראשון, והוא בעצמו בגלל שהוא, ואם ימצאו בסוף את הראשון הוא ילך לאיבוד השני. ופה במקרה שלנו שיש לנו את הראשון, אנחנו צריכים פשוט זוג בשביל לעשות גורל, אז בוודאי שהשעיר להשם הפרישו אותו לאיבוד. אז לכן, אם בדרך כלל חטאת יחיד, לכן אם זה היה חטאת יחיד, אם זה היה חטאת יחיד, היא הייתה הולכת למיטה, כי זה הרי חטאת שהופרשה לאיבוד, זה לא לאחריות. אבל במקרה שדיבר עליו רב הושעיה, על אדם שהפריש שתי חטאות לאחריות, בוודאי שמתכפר באחת, והשנייה הולכת לראות עד שיהיה בה מום, ואז מהכסף שלה יקנו קורבן נולת ציבור. אומרת הגמרא, תנא רב שימי בר זירי קמי דרב פאפה. הוא אמר לו את הדברים הבאים. עבודה בשעת הפרשה, אותה חטאת, שבשעה שהפרישו חטאת אחרת היא הייתה עבודה, ולכן הפרישו חטאת אחרת. לפי דעתו של רבי, אותה חטאת שהייתה עבודה, מתה. למה? כי הפרישו אחרת בזמן שהייתה עבודה. ולפי רבנן, תראה. היא לא הולכת למיטה, אלא תראה עד שיהיה במום ויקנו בכסף עולה. אבל אם היא הייתה עבודה בשעת כפרה, דיינו בזמן שהייתה עבודה הספיקו גם להפריש חטאת אחרת וגם להקריב אותה, ורק אחר כך נמצאה החטאת העבודה. לרבנן מתה, ולפי דעת רבי רואה. לפי רבנן מתה זה מובן, כי גם בשעת ההפרשה של החטאת השנייה וגם בשעה של ההקרבה של החטאת השנייה, החטאת הראשונה הייתה עבודה, זה בעצם דחויה. אבל לפי דעת רבי, שגם במקרה שרק הפרישו חטאת אחרת בזמן שהראשונה הייתה עבודה, היא כבר עבודה, כמו שאומרים, היא כבר הולכת למיטה. אז כל שכן, כשגם הקריבו, אז ודאי שהיא צריכה ללכת למיטה, זה השאלה. אז שאל רב פאפה, קל וחומר, לפי דעתו של רבי, ומה עבודה רק בשעת הפרשה, דאמרי רבנן רואה, רבנן אומרים שזה לא דחייה כל כך גדולה של זאת שנעבדה, כי רק הפרישו אחרת באותו זמן, אמר רבי, מה פתאום, מתה, זה נקרא כן דחייה, היא הולכת למיטה. עבודה גם בשעת כפרה, דל רבנן, גם הם כבר מבינים שהיא מתה, שהיא הולכת למיטה, כי בזמן שהיא הייתה עבודה כבר גם הפרישו חטאת אחרת וגם הקריבו אותה. לרבי, לא כל שכן שהיא הולכת למיטה? אמרת הגמרא נכון, אלא תני אחי. עבודה בשעת הפרשה, לרבי מתה, ולרבנן לא מתה, רק רואה, למה? מכיוון שזה לא דחייה כל כך גדולה, בסך הכל הפרישו חטאת אחרת, מה קרה? אבל אם היא הייתה עבודה גם בשעת כפרה, שכבר הספיקו גם להקריב את החטאת האחרת, אז החטאת הראשונה שהייתה עבודה באותו זמן נדחתה לגמרי, אפילו לפי דעת רבנן, דברי הכל מתה. למדנו מהמשנה, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אחד שהפריש קורבן חטאת, בסוף מתברר שהיא בעלת מום. מה, אתה שמה תקריב כזאת בהמת בעלת מום? הלכו מכרו אותה למישהו. טוב, ההוא קנה את הבהמה, מתארגן, מתי נשחוט אותה וכל זה, תתתה. בסוף מה קרה? ההוא הפריש חטאת אחרת. הפריש חטאת אחרת, והוא אין לו זמן, יש לו חטא, שהוא צריך לחפר עליו, הלך ומהר הקריב אותו. באותו זמן, בבית של הקונה, ההוא הפסיד כבר את החטאת שהוא קנה. למה? החטאת שהתכפרו בעליה באחרת. כך אומר רבי אלעזר ברבי שמעון. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. אין מרגילין ביום טוב. מה זה מרגילים? אסור להפשיט את האור של הבהמה מהרגליים לכיוון הראש, מהרגליים האחוריות לכיוון הראש, בשביל להרוויח עוד כמה גרושים, בשביל להרוויח יותר כסף. אלה שקונים אורות של בהמות, יותר משתלם להם לקנות אור שהפשיטו אותו מהרגליים לכיוון הראש, מאשר שחתכו מהראש עד הזנב וכיוון הבטן, ואז ככה הפשיטו את זה כמו שמפשיטים חליפה. מה זה שווה יותר? כי כשאתה מפשיט דרך הרגליים, אמנם זה יותר קשה, כי כשמגיעים לאזור של החזה, שם אתה בעצם צריך להעביר את האור במקום של הרגליים, האחוריות במקום של החזה, שם זה יותר עווה, אתה צריך ממש לדחוק את זה לכיוון הראש, זה קשה שם, אבל כשאתה מוכר את זה לאנשים שהם עבדנים, שמעבדי אורות, הם שלמו לך על זה ביוקר, כי הם יכולים לעשות מזה נוד, להכניס לבפנים משקה, כיוון שזה עטום מכל הכיוונים. אבל אם אתה חותך בבטן של הבהמה השחוטה, אז אפשר מקסימום לעשות מזה שטיח, אבל אתה לא יכול לעשות מזה אחר כך נוד, כלי קיבול. אז ביום טוב מותר לשחוט בהמות, כי זה לצורך אוכל נפש, מותר לעשות מלאכות מסוימות ביום טוב, דברים שאם היית עושה אותו לפני יום טוב, אז האוכל לא יהיה מספיק משובח. יש בזה פרטי הלכות מגוונים, כמו שאנחנו יודעים. אבל את העניין, איך להפשיט את האור? אין בזה שום תועלת ביום טוב אם אתה מפשיט ככה או ככה, העיקר שיהיה לך את הבשר. לכן תפשיט את האור בצורה קלה ולא בצורה קשה, למרות שאתה יכול להרוויח יותר כסף. זה מה שלמעשה הברייתא אומר. כיוצא בו, אין מרגילין בבחור. אתה לא מפשיט את האור בבהמת קורבן בחור דרך הרגליים, אלא דרך מהזנב עד הראש, כמו שאמרנו קודם. אפילו אם נפל מום באותו בחור. ולא בפסולי המוקדשים, גם לא בשאר הקורבנות שנהיה בהם מום ופדו אותם, גם אל תורים להם את האור בצורה כזאת. שואלת הגמרא למה? בשלמה יום טוב? ביום טוב אני מבין למה לא. אתה הולך לטרוח באמצע יום טוב? אלה עכשיו נמצאים באמצע הסעודה, שרים אתה בחרתנו, אלה האחרים נמצאים באמצע התפילה, מתרוממים בהתרוממות הנפש, ואתה עכשיו הולך פה לאיזה מפעל, מפשיט אור, מזיע, זה לא מתאים, זה לא בשביל יום טוב דברים כאלה. זה תורח, זה עוד אסור, חוץ מזה שזה לא לעניין, זה גם לא, זה אסור, אסור תרחה שלא לצורך ביום טוב. אז מובן, כתרח תרחה דלא חזי לי, הוא תורח תרחה שאין לו צורך בה ליום טוב. אלא בחור, מה אנטנה? מי אנטנה שאומר שאסור להפשיט את האור דרך הרגליים בבחור שנפל בו מום? אמר רב חיסדא, בית שמאי היא. זה דעתם של בית שמאי. דאמר, בחור שנפל בו מום, בקדושתי קאי, הוא נשאר עדיין בקדושתו. לכן אסור לך לזלזל בו. למרות שאתה יכול להרוויח מזה יותר כסף אם תזלזל בו. זה נראה כאילו אתה עושה עבודה בקודשים, זה מעשה חולין. איפה זה בית שמי? מאיפה אנחנו לומדים שבית שמי סוברים שבחור, אפילו אם יש בו מום, הוא עדיין בקדושתו. דתנן, בית שמי אומר, לא ימנה ישראל, ישראל שהוא לא כהן, לא לוי, אסור לו להצטרף לסעודה עם הכהן. על הבכור. הכהן אוכל בשר של בכור, ישראל לא יכול להצטרף לסעודה הזאת. אפילו שהבכור הזה הוא בעל מום, לא היה קורבן שהקריבו אותו בתור בכור. בכור בעל מום, בדרך כלל מותר לישראל לאכול. אבל סוברים בית שמאי, לא, אסור לישראל לאכול אפילו בכור בעל מום. למה? כי הוא נשאר בקדושתו, כאילו שהוא היה קורבן. אז לכן אסור לאכול ממנו. טוב, אז זה מובן לגבי בכור. פסולי המוקדשים מהנתנה. מי זה התנה שסובר שכל קורבן אחר שנהיה בו מום, פדו אותו, אסור להפשיט את האור של אותו קורבן שפדוי כבר דרך הרגליים. אמר רב חסדא, רבי אלעזר ורבי שמעון היא. לדעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון שסובר בפסולי המוקדשים, אפילו אחרי שהם נפדו ונשחטו, נשארו בקדושתם. לכן אסור להרגיל, אסור להפשיט את האור דרך הרגליים אצלהם. דתניא, היו לפניו שתי חטאות, אחת תמימה ואחת בעלת מום. זאת אומרת, אדם שהיה לו חטאת, והחטאת הזאת נהיה במום, לכן הוא הפריש חטאת אחרת. עכשיו יש לו פה שתי חטאות, אחת תמימה ואחת בעלת מום. תמימה שאין בה מום תיקרב קורבן חטאת, ובעלת מום תיפדה. עוד לפני שמקריבים את התמימה, לפני שמקריבים את הקורבן. אם נשחטה בעלת מום בתור חולין, אם נשחטה אחרי שהיא נפדית, שאז היא הפכה להיות חולין, עד שלא נזרק דמה של תמימה מותרת. אם הוא שחט את החולין לפני שזרקו את הדם של הקורבן חטאת התמימה, אז מותר לאכול את הבשר של החולין שיש במום. חטאת שהייתה חטאת, נהייתה בעלת מום, ועכשיו פדו אותה, נהייתה חולין. אבל אם שחטו את הבעלת מום משנזרק דמה של תמימה, אסורה. אסור לאכול את הבשר החולין. אתה מבין על מה, על מה אנחנו מדברים פה? בהמה שהייתה פעם חטאת, נכון? בהיסטוריה שלה רשום שהייתה חטאת. היה במום, פדו אותה, עשו אותה חולין. הייתה איזה חטאת אחרת שהקריבו במקומה. אז זה שיש לו עכשיו את הפסולי המוקדשים של החטאת, או שיש במום, פדו אותה, צריך תמיד לשים לב מה קורה עם החטאת ההיא. האם זרקו את הדם שלה כבר? לפני שהוא שחט את החטאת שלו או לא? אם זרקו את הדם שלה לפני שהוא שחט את החטאת שלו, הוא לא יכול עכשיו ליהנות מהבשר של החטאת שלו. אבל אם עוד לא זרקו, רק אז הוא יכול ליהנות מהחטאת שלו. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, יותר מזה, אם כבר אנחנו מבינים שהדבר הזה זה משהו חידוש גדול, בא רבי אלעזר ברבי שמעון ואומר, אפילו בשר בעל מום בקדרה, כבר שחטנו את הבשר. למה? פסולי המוקדשים, היה מום, פדינו אותו, חולין, בסדר, לקחו, שחטו אותו, זריזים, לקחו כבר את הבשר, מלכו, הכינו, טיבלו, שמו בסיר כבר, מבשלים אותו, הריח כבר בכל הבית. ונזרק עכשיו דמה של תמימה, מקבלים הודעה, עכשיו זרקו את הדם של החטאת, התמימה. יוצא אותו בשר, מוציאים אותו מהסיר, לאן? לא לצלחת, לבית השריפה. חטאת חטאת שנתכפרו בעליה באחר. התכפרו עכשיו באחר. אז מה רואים מפה? שאפילו שכבר פדו אותה, כבר שחטו אותה, עדיין היא בקדושתה, ועכשיו זה נקרא חטאת שהתכפרו בעליה. זה נקרא חטאת שהתכפרו בעליה. אז אם כן, אותו דבר, כל פסולי המוקדשים, אפילו שפדו אותם, הם נשחטו, הם עומדים בקדושתם, לכן, כשאתה מפשיט את האור, תעשה את זה בכבוד. יש לו עדיין קדושה לפסולי המוקדשים. דרך הרגליים. לא דרך הרגליים. דרך הרגליים אסור, כי זה זלזול בקודשים. שואלת הגמרא, ורב חיסדא לוקמא, אידי ואידי, גם בכור וגם פסולי המוקדשים, שלא מפשיטים את האור דרך הרגליים, גם פסולי המוקדשים תוקים כבית שמאי. כי כמו שמחמירים לגבי בכור בעל מום שהוא עדיין בקדושתו ואסור להפשיט את האור ממנו דרך הרגליים, אותו דבר גם שאר פסולי המוקדשים שנבדו יישארו בקדושתם שלא יהיה אפשר להפשיט את האור שלהם דרך הרגליים. למה שיהיה הבדל בין בכור לפסולי המוקדשים? עונה הגמרא, דילמה, כי אמרי בית שמאי שהקדושה נשארת אפילו אחרי שהוא נהיה בעל מום ואפילו אחרי שהוא נשחט, זה דווקא בבכור. בכור, יש משהו מיוחד שאין את זה בשאר הקורבנות. בכור קדושתו מרחם. דקדושתי מרחם, תמיד, הוא נולד קדוש. אז מובן שגם אחרי שהוא נפדה, היה מום, נפדה, בסדר, אבל עדיין בקדושתו. תן כבוד. אבל פסולי המוקדשים נולדו כמו כל הבהמות. כמו כל הבהמות. אכלו עשב, גאו כמו כולם. בסדר, התקדשו אחר כך. הייתי אומר, תשמע, זה עובר. התקדש, בסוף ירד מקדושתו, חוזר חזרה למה שהיה לפני כן. נהיה חולין גמור. לכן זה לא דומה בכל לשאר פסולי המוקדשים. לכן רב חיסדא אומר שזה הולך לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא מדבר בבכור גם אחרי שחיטה וגם אחרי שהוא בסיר, הוא עדיין בקדושתו, שהוא צריך לעקוב האם הוא לא חטאת שנתקפו בעליה עכשיו באחרת, אם לא זרקו את הדם של החטאת השנייה התמימה. שואלת הגמרא, טוב, אתה יודע מה? בסדר. בכור זה לא ראיה לשאר פסולי המוקדשים, לכן בית שמאי שלגבי בכור אומרים שנשאר בקדושתו גם אחרי שחיטה, לא יסברו ככה לגבי שאר פסולי המוקדשים, אבל רבי אלעזר ברבי שמעון סובר את זה לגבי שאר פסולי המוקדשים, לא כל שכן שהוא יסבור את זה לגבי בכור. רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא בעצמו הרי היה קדוש מרחם, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. בכל אופן, אבל לגופו של עניין, אולי נאמר שגם בכור וגם פסולי המוקדשים, כרבי אלעזר ברבי שמעון, אידי ואידי כרבי אלעזר ברבי שמעון, הוא מחמיר בשאר פסולי המוקדשים שאחרי שחיטה וכולי, הם עדיין בקדושתם, אז גם לגבי בכור הוא יגיד אותו דבר, שלא להרגיל, לא להוריד את האור דרך הרגל בבכור כדי לשמור על קדושתו. עונה הגמרא, זה לא ראיה. דילמה, כי אמר רבי אלעזר ברבי שמעון שהקדושה נשארת גם אחרי שנפדו ואחרי שנשחטו, זה דווקא בפסולי מוקדשים, דאלימי נשאר בהם עדיין קדושה, אפילו אחרי שנהיה בהם מום, בקשר הקורבנות, למתפס פדיונם, שאתה יכול לקחת כסף, לקחת את הקורבן שפעם היה קורבן ועכשיו יש בו מום, ולהגיד, הנה יש בו קדושה בקורבן הזה שפעם היה תמים ועכשיו יש בו מום, אני מעביר את הקדושה שלו לכסף, והכסף מתקדש. בקדושה של הקורבן. סימן שהקדושה שהייתה בקורבן הייתה קדושה כל כך חזקה שאפשר להדפיס אותה עכשיו על הכסף. אבל לעומת זאת בבכור אחרי שיש בו מום. אבל בבכור, קדושה שלו יותר קלה. למה? אתה לא יכול פה בבכור. ברגע שבכור נהיה בו מום, ישר אוכלים אותו. לא צריך לפדות. ואם תפדה, הכסף לא יתקדש. רגע מה? חטאת... הכסף מתקדש. עולה, מתקדש. מה קרה בבכור שהכסף לא מתקדש? כנראה שהקדושה שלו לא כל כך אמורה. בשביל זה משהו אחר. שאר פסולי המוקדשים, אחרי שנשחטו, יש בהם עדיין קדושה וצריך להפשיט את האור דרך הרגל. אסור להפשיט את האור דרך הרגל. אבל בכור, הקדושה שלו יותר קלה, הייתי אומר שאולי אפשר כן להפשיט דרך הרגל. לכן צריך להגיד, כמו בית שמאי, שהבכור נשאר בקדושתו גם אחרי שהוא נשחט. שואלת הגמרא, ורבי אלעזר ברבי שמעון לטלי הדתנן, כל פסולי המוקדשים אחרי שהם נפדו נשחטים באיטליז, איפה שמוכרים את כל הבשר החולין, ונמכרים באיטליז ונשקלים בליטרה, מוכרים אותם כנגד משקולת במשקל של ליטרה, אפילו שזה זלזול. אלמה, כיוון דשרית לי, כיוון שהתרת למכור את הבשר של פסולי המוקדשים, תפי וזווין. למה באמת מתירים לאדם לקחת בשר של בהמה שפעם הייתה קורבן? פעם היא הייתה קורבן, והמשמעות של קורבן זה משמעות נפלאה מאוד. קורבן? אם אדם שוחט את זה מחוץ לעזרה, זה קרת. הכהנים חייבים לאכול את זה בקדושה ובטהרה בתוך העזרה בחלק מהקורבנות. אתה מביא עניין בו מום. בסדר, לא נעים. נהיה בו מום, פדו אותו. עכשיו אתה אומר, קח אותו, תמכור אותו יחד עם כל המסחר של הבשר. למה? למה לא לתת לו את הכבוד עדיין? יודע למה? יש פה שיקול למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מה השיקול? פדו אותו, נכון? זה נשמע כמו נתון יבש, כמו שאומרים בלועזית נתון לקוני. פדו אותו. כמה כסף פדו אותו? מה אכפת לי? מה אכפת לך? אבל בית המקדש אמור להרוויח את הכסף הזה. קודשים אמורים להרוויח את הכסף הזה. אני רוצה שתבדה את זה בכמה שיותר כסף. לפי מה אנחנו מחליטים את המחיר? מה אני אעשה אחר כך עם הבהמה הזאת? אם אני אצטרך למכור את זה בבית, באיזה מחירה ככה מכובדת, אבל אני לא יכול להרוויח על זה הרבה כסף, כי אני לא יכול מספיק לפרסם, אני לא יכול למכור את זה במקום שכולם באים לקנות בשר, אני אצטרך לקבל על זה קצת כסף. אז אני עכשיו אפדה את זה גם בקצת כסף. גם כשכבר מישהו יבוא לקנות את זה, אני לא יכול לשים את זה על משקולת, רגע, כמה זה, קילו או שתי קילו? בערך כך וכך. אז אני אשלם לך גם כן פחות, מה אני לא יודע, אני לא אשלם לך סתם על מה שאני לא מקבל. אז אם אתה שוקל אותו בעומד, אתה תקבל פחות כסף. אני לא רוצה שישלמו פחות כסף, כי עוד פעם בית המקדש מפסיד. לכן אני אומר לך, תשקול אותו במוזניים, אני רוצה לדעת בדיוק כמה זה שוקל כדי שתקבל את מלוא הסכום. אז אם כן, מה רואים מפה, אומרת הגמרא? כיוון דשארית להם, כיוון שאתה מתיר לו למכור את זה בזלזול, במרכאות. אתה מוכר את זה בהתליז, אתה מוכר את זה כנגד ליטרה. אז כשהוא יבוא לפדות את פסולי המקדשים, תאפי וזווין. הוא יוסיף עוד כסף כשהוא בא לפדות את זה, כי הוא לוקח בחשבון שיכול למכור את הבשר יותר ביוקר. אז אם כן, אולי נתיר להפשיט את האור דרך הרגליים בפסולי המוקדשים, כדי שזה שפודה ייקח בחשבון שהוא ירוויח יותר כסף על האור. וההקדש ירוויח גם פה. אז למה באמת אנחנו לא מתירים בפסולי המוקדשים? אמר רב מרי ברדר רב כהנא, אתה צודק, זה היה יכול להיות שיקול טוב, אבל צריך לקחת שיקול יותר רחב. כשאתה מפשיט את האור דרך הרגליים, אתה מרוויח את האור, אבל אתה מפסיד את הבשר. הבשר נדחק, נהרס, זה לא אותו דבר. מה שמשביח באור, פוגם בבשר. הוא נזהר לא לקלקל את האור, אז הוא חותך את הבשר, ופוגם אותו. אז אם כן, לא יצא פה שום רווח להקדש, כי מה שאנחנו מרוויחים באור, אנחנו מפסידים מהבשר. במערבה, בארץ ישראל, הם לא למדו כמו רב חיסדא, שהסיבה שלא מפשיטים את האור דרך הרגליים בבחור, זה כי הם סוברים כמו דעת בית שמאי, והסיבה שלא מפשיטים דרך הרגליים בשאר פסולי המוקדשים, כי סוברים כמו דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, לא. במערבה, משמי דרבינה אמרי, הסיבה שלא מפשיטים את האור דרך הרגליים בבחור ובפסולי המוקדשים זה הכל מאותו סיבה, מפני שנראה כעובד עבודה בקודשים. כי בעצם הוא צריך לנפח את האור, כשזה מחובר עדיין בבשר, וזה לא מתאים. למה? זה נראה כמו שהוא עושה עבודה בקורבן. רבי יוסי בר אבין אמר, הסיבה למה אסור להפשיט את האור דרך הרגליים בבחור ובפסולי המוקדשים, גזרה אם אנחנו נתיר להפשיט את האור דרך הרגליים, שמה הוא לא ירצה לשחוט. למה? הוא אומר, תראה, עכשיו אני לא מוצא מישהו שיקנה ממני את האור, אבל עוד מעט אני אמצא. אז בוא נחכה בינתיים, לא נשחט את הבחור או את פסולי המוקדשים, עד שנמצא פה איזשהו סוחר, שהוא יהיה מוגנן לשלם לי כמו שצריך. ויגדל מהם בינתיים, מהפסולי המוקדשים האלה, הדרים הדרים. ויבוא לידי תקלה, שיבוא לגזוז, יבוא לחרוש עם אותה בהמה. וזה אסור, כי גם פסולי המוקדשים אסורים בגזע ובעבודה, אפילו אחרי פדיון. לכן אמרו, תשחוט אותו מיד, ואת האור תפשיט כמו שמפשיטים סתם אור, אל תעשה יותר מדי דרך הרגליים וכולי, כדי שאם יש לך פה מישהו שיקנה את האור, הוא יקנה, אם אין, אז תמכור למי שיהיה מוכן לקנות, אבל אל תשהה את פסולי המוקדשים כדי שלא תבוא לידי תקלה. הדרן הלך, הפרק הרביעי, פרק ולד חטאת. תכף ומיד אנחנו מתחילים את הפרק החדש, פרק חמישי, פרק כיצד מערימין. זה אפשר לומר קצת פרק יהודי. יהודי לא יכול בלי תחבולה. האם זה בסדר לעשות תחבולות? הרמב״ם כותב שיש הבדל. יש הערמה ויש אורמה. אורמה זה אסור, זה שקר. אבל הערמה, תחבולה, זה מותר. כיצד מערימין על הבכור? איך אפשר לעשות תחבולה? אדם שאמור להיוולד לא אוטוטו, הבהמה שלו מבקרת, דיינו הולכת ללדת את הוולד הראשון שלה, בן בכור, והוא לא רוצה שיהיה בו קדושת בכור, אלא הוא רוצה להפקיע אותו מקדושתו. מבקרת, באמא שעומדת ללדת את הוולד הראשון שלה, שהייתה מעוברת, לפני שהיא עתידה ללדת, אומר בעל הבהמה, מה שבמאה של זו, אם הוא זכר, שיהיה לקורבן עולה. ובסוף ילדה זכר, יקרב עולה. למה? כי מתי הבכור מתקדש בקדושת בכור? מתי שהוא יוצא דרך הרחם. מכיוון שהוא התפיס בו קדושה של עולה לפני שהוא יצא דרך הרחם, לא חל עליו קדושת בכור. אותו דבר אדם שיש לו בהמה של הקדש, מעוברת, הוא רוצה להפקיע את הוולד מהקדושה של ההקדש, אז הוא אומר, ואם נקבה, אם הבהמה הזאת הולכת ללדת נקבה, שהוולד יהיה זבחי שלמים, זבחי שלמים, קורבן שלמים. ובסוף, ילדה נקבה, תקרב שלמים באמת. אם הוא אמר, אם זכר שהיא תהיה עולה, שהוא יהיה עולה, ואם נקבה, שיהיה זבחי שלמים. ואחר כך ילדה זכר וגם נקבה, הזכר יקרב עולה והנקבה תקרב שלמים. אם אדם אמר שאם יוולד פה זכר הוא יהיה קורבן עולה, וילדה שני זכרים, אז חל קדושת עולה על שניהם, אבל מכיוון שהוא נדע רק אחד, אז את האחד מהם, השווי שלו, יהיה חייב בעולה, והשני, השווי שלו יהיה חולין. לכן, אחד מהם יקרב עולה, כמו הנדר שהבעלים נדר, והשני ימחר לחייבי עולה ודמיו חולין. את השני גם חייבים להקריב אותו בתור עולה, אבל הוא יכול, הבעל הבהמה יכול למכור אותו למישהו שרוצה להקריב קורבן עולה, הכסף שהוא יקבל יהיה חולין, לא יהיה בזה קדושה. אם הוא אמר שאם הבהמה תלד נקבה, שיהיה זבחי שלמים על אחד, ובסוף ילדה שתי נקבות. אחת מהם תקרב שלמים והשנייה תמחר לחייבי שלמים, אבל הכסף שיקבל הבעלים, דמיה יהיו חולין. אם ילדה טומטום ואנדרוגינוס, אני לא יודע אם זה זכר או נקבה. טומטום זה אחד שהמקום של הסימנים אטום ואי אפשר לדעת אם זה זכר או נקבה. ואנדרוגינוס יש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה. אז מה עושים? אני לא יודע, אני אמרתי, אם זה יהיה זכר, יהיה עולם. אם נקבה שלמים, בסוף, אני לא יודע מה זה. רבן שמעון גמליאל אומר, אין קדושה חלה עליהן בכלל. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאוויר העולם. דרך כלל, אסור להטיל מום בקודשים. אסור לשים מום בקורבן. אבל כשהבכור עדיין במאי אמו, אין לו עדיין קדושת בכור. מתי הוא מתקדש? מתי שהרחם נפתח. לכן מותר להטיל מום לפני שהוא יוצא לאוויר העולם. שואלת הגמרא מהמשנה שלנו, תנן. אומר אדם, מה שבמאיה של זו, עולה. למה דווקא מדברים פה על קורבן עולה? דווקא עולה שהיא עולה כליל על המזבח. אין, באמת אפשר להדפיס כשהוולד במאי אמו עדיין קדושה של עולה. אתה משנה אותו מקדושת בכור לקדושת עולה. אבל שלמים, לא, יאסור לך תחילה לעשות כזה דבר. למה? כי זה קדושה יותר קלה ואתה מוריד מהקדושה של הבכור. אז אתה רואה מפה שאפילו להוריד מקדושת בכור חמורה לקדושת שלמים שיותר קלה אסור. ואת אמרה, דמצית מפקת למקדושתי? אתה אומר שאפשר לעשות איזשהו מום במי שאמור להיות בכור כשהוא עדיין במאי אמו כדי שהוא לא יהיה בכלל קדוש בקדושת בכור? ודאי שאי אפשר. אמר לך רב יהודה, הני מילי, אתה אסור באמת להקדיש את הבכור הזה שהוא עדיין במאי אמו אפילו לא לשלמים. זה מדובר בזמן שבית המקדש קיים. והקורבן ראוי להקריב אותו, אסור להוריד אותו לקדושה קלה אפילו, וכל שכן שאסור גם כן לבטל אותו לגמרי מקדושתו. כי כמין הענה, מה שאני נתתי עצה לבן אדם שיטיל מום בבכור לפני שיוצא לאוויר העולם, והוא לא יהיה קדוש, בזמן הזה זה לא חזי להקרבה, בזמן הזה שהוא ממילא לא ראוי להקרבה, ובכל מקרה צריך חכות שיהיה בו מום, אז על זה אני אומר שאפשר להטיל בו מום במאי אמו. שאלת הגמרא היא בזמן הזה מה אלה מאמרה? אם זה מדובר כשאין בית מקדש, אז מה החידוש? ברור שאם אי אפשר להקריב אותו, מותר להטיל בו מום לפני שהוא יצא מהרחם והוא מתקדש בקדושת בכור. תרץ את הגמרא, מהו דתימה? אילולי החידוש היית אומר, נגזר דילמה נפיק רוב ראשו וקשה דיבי מומה. היינו גוזרים שיהיה אסור להטיל מום בבכור, גם בזמן הזה, כי אולי אחרי שהבכור כבר יוציא את רוב ראשו, ואז הבעלים יטילו בו מום, הוא לא ככה שים לב, הוא ככה יהיה מבולבל, הוא יהיה בלחץ, הוא יטיל בו מום אחרי שכבר רוב הראש יצא החוצה. זה כבר אסור, הוא כבר יתקדש בקדושת בכור, יצא כבר מהרחם, ואז יש פה איסור של מטיל מום בקודשים. לכן החידוש הוא שלא חוששים לזה. שאתה גמרא, למה באמת לא חוששים לזה? ואם האחי נמי, אולי באמת נאמר ככה שאסור להטיל מום בבחור, במי אמו, אפילו בזמן הזה, כדי שלא יבוא להטיל בו מום אחרי שיוציא את רוב ראשו. עונה גמרא, אפילו האחי, גם שיש פה חשש, אולי יטילו בו מום אחרי שהוא כבר יתקדש בקדושת בחור, העדיפה. עדיף להטיל בו מום לפני שהוא קדוש, כדי שיהיה מותר לשחוט אותו, ולא ישעו אותו עד שיהיה בו מום, מדעת בלידי גזע ועבודה. תיזהר, אם אתה תחמיר פה, לא להטיל בו מום במי אמו, למרות שזה מותר, בסוף הוא יבוא להקל, כשכבר יוולד לו הבכור, והוא יחכה שיהיה לו מום, ושנה ושנתיים, אולי בסוף הוא יבוא לידי לגזוז לו את הצמר, ולעבוד איתו, ואז הוא בכלל יעבור על איסור, לעבוד, לעשות מלאכה בקודשים ולגזוז את הצמר, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז צון בחוריך. בכל אופן, התורה אוסרת את זה, אז עדיף להקל בעניין הזה כדי לא לבוא אחר כך להיכשל בעניין אחר. למדנו במשנה שאם אדם לוקח בהמת של הקדש ואומר, אם נקבה תלד, שיהיה זבחי שלמים. כלומר, הבינה שמדובר פה על בהמה שמבקרת לבכור, ואומר שאם היא תלד נקבה, שבמקום שיהיה בכור שיהיה זבחי שלמים. שאת הגמרא, נקבה מי קדשה בבכורה? הנקבה שנולדת ראשונה אין לה בכלל קדושת בכורה, אז למה צריך לעשות הערמה בשביל שלא יהיה קדושת בכורה, לעשות אותו לשלמים? אל תעשה אותו כלום. וממילא הנקבה, תגיד, אם זה יהיה זכר שיהיה עולה, ואם זה נקבה, אז נקבה, זה יהיה חולין. בשביל מה צריך להגיד שזה יהיה קורבן שלמים? תרצת הגמרא, כמו שאנחנו אמרנו תוך כדי המשנה, סייפה עתיה לבהמה די הקדש. החלק השני של המשנה שמדבר בנקבה לא מדבר לעניין בחור, אלא בהמה שהקדישו אותה. ומה? הקדישו אותה לקורבן חטאת, ונהייתה מעוברת, שהוולד של החטאת אמורים, אחד מהחטאות המתות זה ולד חטאת, וזה אמור ללכת למיטה, אנחנו לא רוצים שהיא תלך למיטה. אז אומרת המשנה, אתה רוצה להציל את הוולד הזה ממיטה? תגיד, כשעדיין היא במאי אמא שהיא הולכת להיות שלמים אם היא תהיה נקבה, ואז יהיה אפשר שתהיה קורבן שלמים ולא תלך למיטה. למדנו מהמשנה, ילדה שני זכרים וכולי, אז אחת צריך להקריב לעולה, אחד יקריב עולה ואת השני הוא יכול למכור לצורך עולה והכסף יהיה חולין. שואלת הגמרא, אמרי, היא בהמה דהקדש, אם הבהמה הזאת שאתה אומר שמדובר פה בבהמה דהקדש, ככה אמרת לגבי שלמים, איך דהקדיש עולה, הוולד שיצא ראשון שקדוש אותו לעולה, לידר עולה, באמת הוא יהיה קורבן עולה. אבל אידך, הוולד השני, אתה אומר שאמרת רק על אחד עולה, אז השני נהיה ובקדושתי די אימי, שישאר בקדושתו של אמו. אחד, הצלחת לעשות הערמה ולהפקיע אותו מהקדושה של החטאת, והוא יהיה עולה. השני, לא הקדשת אותו בסדר, שיהיה חטאת באמת. וולד חטאת, שילך למיטה. עונה הגמרא, לא. המקרה של שני זכרים לא מדבר על חטאת. סייפה טען לבהמת חולין. הסייפה מדברת בבהמה שלא הקדישו אותה, והבן אדם, כשעדיין הוולד במי אמו, אומר שאם היא תלד זכר, שהוא יהיה קורבן עולה. ולכן, ברגע שנולדו פה שני ולדות, אז אחד יהיה עולה רגילה, והשני, אתה לא יכול להגיד שלא יקרב עולה, אבל הכסף, השווי שלו, לא יתקדש בקדושת עולה, לכן אפשר עם הכסף הזה להשתמש לחולין. אחרי שמוכרים אותו לבן אדם לצורכי עולה, את הכסף אפשר להשתמש בצורכי חולין. עד כאן השיעור על דף כ"ד.